פרעה, צומח מנהיג, כמו שהגמרא אומרת, כמו הגואל הראשון, ככה הגואל האחרון, דומה דודי לצבי, נגלה ונכסה וחוזר ונגלה, בגיל 13 הוא פורץ החוצה, יוצא אל אחד, אבל אז יש איזשהו עימות, ושם הוא פתאום נעלם, לתקופה מאוד מאוד ארוכה, וחוזר בשנתו ה-80, חוזר לגאול את עם ישראל, פקדתי את עשו לכם במצרים, ואז משה בא אל פרעה, ומתחיל להניע תהליכים של גאולה. וכמו שאומרים, אפשר להגיד שיש שתי יעדים מרכזיים שעומדים לפני משה, למוטט את שלטון הפרעה, ולחלץ את השבויים, להוציא את עם ישראל מצרים, שתי משימות מרכזיות וברורות שמשה ניסה בפניהם. אבל סוף הפרשה הקודמת רואים שהמשימות הכל כך ברורות, כמו שכבר נאמר לאברהם אבינו, גם את הגוי אשר עבודו דן אנוכי ואחרי כן יצאו בחוש גדול, גם לקעקע את שלטונו של פרעה וגם לשחרר לשבויים כרעות דרור, אבל דווקא בסוף הפרשה הקודמת הכל מסתבך, ודווקא פרעה מקשה ואומר שאפילו תבן לא ניתן להם, וגם מלא שוטרי ישראל פוגשים את משה ברע, ואז משה אומר, ומאז בא לקדוש ברוך הוא ואומר, ומאז באתי אל פרעה לדבר בשמך, רע לעם הזה ועצל לא הצלת את עמך. כן, שלכאורה כל היעדים הסתבכו, הכל התעכב, ועצל לא הצלת את עמך. הקדוש ברוך הוא מסיים את הפרשה הקודמת במילים, ויאמר השם משה, אתה תראה אשר יעשה לפרעה, כי ביד חזקה היא שלכם, וביד חזקה יגרשם מארצו. ורש"י כאן אומר שדברי הקדוש ברוך הוא הם לכאורה תשובה והרגעה, זה בסדר, אנחנו ננצח, אבל רש"י מדייק מהמילים, אתה תראה, כן, בעין, שאתה תראה רק את העשוי לפרעה, אבל את כל מה שעשו לשבעת המלכים, אותו אתה לא תראה. ובעצם יש כאן איזשהו ביקורת על משה, שיראה אחר מידותיו, כמו שרש"י אומר. אנחנו עוברים לפסוק הבא, פסוק ב', אני רק אשתיק, סליחה. עוברים לפסוק הבא, פסוק ב' שהוא בעצם פרשה חדשה, פרשת השבוע שלנו, וידבר אלוקים אל משה, ויאמר אליו אני השם, ויאמר אל אברהם, יצחק ויעקב אל שדי, ושמע השם לא נודעתי להם, ועד יש את כל ארבעת הלשונות הגאולה, והוצאתי והצלתי והגאלתי. יכול להיות שהקדוש ברוך הוא בעצם נותן לו שתי תשובות. תשובה למי שרוצה, תשובה עכשיו, שחרור החטופים עכשיו, מיטוט שלטון החמאס עכשיו, זה התשובה שנאמרת בסוף פרשת שמות. אבל מי שיש לו לפחות שבוע לחכות בסבלנות לפרשת השבוע הבא, אולי צריכים קצת יותר משבוע, צריכים קצת תהליכים יותר ארוכים לחכות להם, אז יש כאן מבט ארוך של תהליכים גדולים שהקדוש ברוך הוא בעצם לאט לאט הולך ובונה, וזה מה שהקדוש ברוך הוא מסביר למשה בתחילת פרשת וירא. אבל אולי העצירה הזאת היא באמצע, והביקורת אל מול מי שמחפש את העתה, את העכשיו, לעומת תהליכים ארוכים, אולי היא קשורה לכל המבט הגדול בכלל שהולך וקורה כאן בכלל בכל פרשיות הגאולה. הרי אנחנו נמצאים בספר שמות. כל ספר נקרא, לכאורה יש משמעות לכל שם של כל ספר. ספר בראשית, זה ספר הראשיתיות, ההתחלה. ספר ויקרא, זה ציוויים, ויקרא השם למשה, הרבה ציוויים. ספר במדבר, זה כל הקורות אותם במדבר. ספר שמות, למה נקרא ספר שמות, ספר שמות? אז הפשטנים הסתכלו עליי וגידו, מה אתה מתחיל לחפש דרשות? הוא נקרא ככה, השם הפסוק הראשון. אבל אני לא מסכים, אם ככה, יצא קורא לו ספר ואלה, זה המילה הראשונה. טוב, אתם רואים, זו מילה לא מספיק משמעותית, אז עד הבא. הפסוק, הבעיני המשמעותית בפסוק הזה, זה בני ישראל, ואלה שמות בני ישראל. אם יקורו לספר הזה, ספר בני ישראל, זה היה חזק מאוד, משמעותי מאוד. לקחו מילה שולית מאוד בתוך כל פסוק הזה, אבל כנראה שלא בכדי ככה. הספר הזה הוא ספר באמת של קריאה בשמות, שאם ספר בראשית תהיה רק את תחילת העולם, אבל העולם זקוק גם לשם, זקוק גם למהות. לקרוא שם זה לצקת משמעות, כמו שילד אחרי הלידה שלו ביום השמיני נזרקת בו נשמה וניתן לו שמות, וכמו שהגמרא מתארת את האדם הראשון ביום שהקדוש ברוך הוא ברא אותו, אז היה שעה הראשונה שהוא צוואר אפרו ואחר כך נשא גולם, נזרקה בו נשמה, אבל יש שלב שקרה בשמות, יש שלב שבו ניתן את המשמעות לכל התהליך הזה. בספר שמות נותן נשמה לעם עליה, זה ספר שכל כולו יוצק את הפסקול אל כל תהליך הבריאה, החל מיציאת ישראל מצרים ומתן תורה והשארת השכינה. זה מהותו של הספר שלנו, שהוא ספר שבונה את השמות. אבל דווקא פרשת השבוע הקודמת, שנקראת גם בצורה פרטית פרשת שמות, דווקא היא פרשה בלי שמות, שהשמות מחוקים בה לגמרי. אם בסוף פרשת ויגש כתוב שאת השבעים נפש שירדו למצרים ופורטו בשמותיהם אחד לאחד, הנכדים והנינים, פלו וחצרון וחושים ואחר כך זרח ופרץ, כל הנכדים עד לסרח בת אשר, כולם כולם מוזכרים שם, שמגיעים לתחילת ספר שמות, אז קצור הכותרת כללית, ואלה שמות בני ישראל במצרימה, מוזכרים רק השבטים, וכל הפירוט לא מוזכר בפרשה הזאת. ממשיכים הלאה, יש את המילדות, שפרה ופועה, אבל כולנו יודעים ששפרה ופועה זה לא השם האמיתי שלהם, זה יותר השם הספרותי שלהם, השם האמיתי שמור עדן במערכת, או ברשי, שאומר מי זה באמת היו המילדות, ועוברים אחר כך ללידת משה, אז ויקח איש מבית לוי, ויקח את בת לוי, זה כמעט כמו נרד מידע שהשבק הצפין אותו לגמרי, כמעט היה כתוב, ויקח עין את יוד, ואנחנו, השמות כן עדיין נשארים עלומים לחלוטין. גם אולי השם היחידי שמוזכר בפרשה, משה, זה שם כזה שבעצם המצרית נותנת לו את השם הזה, ומשה עצמו, חז"ל אומרים שהיה לו המון המון שמות, אבל בסופו של דבר את השם הוא מקבל מהגויים, ובהמשך הפסוקים עוד פעם הוא חוזר לאנונימיות, והנה נער בוכה מילדי העבריים הוא זה. אפילו שמגיעים לסוף הפרשה למשה רבנו קיבל את השליחות אל הקדוש ברוך הוא, ואז הוא אומר לו, טוב אני עכשיו בא לבני ישראל ויאמרו לי מה שמו, מה אומר אליהם, אז הקדוש הוא אומר לו, היה אשר היה, היה אשר היה. הרמב"ם מורן בוכים אומר שהכוונה באנגלית, whatever will be, will be, כאילו, מה שיהיה, או כמו שחז"ל מנסחים את זה, שמי אתה רוצה לדעת, על פי מעשה אני נקרא, אין לי שם מדויק, אין לי משהו מסוים. היה אשר היה, הרב צודה תמיד אמר, זה כמו אדם שמצביעים לו על האופק, מגיע לאופק, פתאום רואה שיש עוד אופק, היה, 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 זה משהו כזה, שהוא בסופו של דבר, אין לו את היכולת להיות מוגדר בשם. בעצם יש איזשהו צד מסוים שלא בכדי פרשת שמות שפותחת את ספר שמות היא פרשה כזאת שאין בה שמות. כי כדי לייצר שמות חדשים לפעמים צריכים, אולי בעצם ההפטרה של שבת שעברה מלמדת את הסוד. שם כתוב, הבאים ישרש יעקב יציץ ופרח ישראל. זה בעצם כמו זרע. שאתה שותל אותו באדמה, הגרעין נרכב לגמרי, לא נשאר כלום מהמעטפת הקודם של הגרעין, המתבונן מבחוץ אומר, הכל נמחק, אבל בצורה עמוקה פנימית, דווקא עכשיו, ה-DNA של הזרע, שהוא כבר לא משעבד למבנה המוקטן שהיה מקודם, יש לו יכולת עכשיו, יתית ופרח, להיבנות, לצמוח מחדש, להוליד גילויי חיים חדשים. או במילים אחרות, הקדוש הוא שתל את יעקב, הבאים ישרש יעקב, יציץ ופרח ישראל, ירדנו כמו פרטים, ופתאום נוצר כלל, פתאום נוצר אומה. זה תהליך כזה שמעבר מפרט לאומה, לפעמים מצריך הרבה הרבה טלטלות, לפעמים מצריך הרבה הרבה שינויים. להשתחרר קצת מהמושגים הקודמים, להשתחרר מהמבינים הקודמים, כמו שחזל אומרים, אשר שם שמות בארץ. אל תקרי שמות אלא שמות. בשביל לעורר שמות, לפעמים צריכים גם לעורר שמות. לפעמים צריכים גם לעורר טלטלות. לפעמים צריכים לנער את כל הקונצפציות, את כל ההגדרות, את כל התבניות שהיו מקודם, צריכים קצת לערער אותן, כדי להצמיח קומה חדשה, כדי להצמיח שם חדש. ולפעמים, בשביל למנות את הקומה החדשה הזאת, אז צריכים גם לפעמים, וזה כואב מאוד, גם איסורים וגם אויבים, וכל פרשת שמות היא פרשה שכולה קשורה לאיסורים הקשים שעם ישראל עבר במצרים. שמעתי פעם מהרב גינסבורג שפרשת שמות היא פרשה אנטישמית, כי היא בעצם יש שם את האנטישמי הראשון פרו, אבל היא אנטישמית, כמו שאמרתם קודם, היא אנטישמות. זה מאוד מאוד כואב ומצמרר לומר את זה, אבל העם שלנו לפני הקמת המדינה הייתה תקופה נוראית שבה הפסיקו לקרוא לנו בשמות, שמו לנו מספרים על הידיים, שבעצם משהו מכל המציאות שלנו פתאום התערר לגמרי. אבל הקדוש ברוך הוא בתהליכים האלה זורע צדקות, מצמיח ישועות, בעל מלחמות. הקדוש ברוך הוא בטלטלות האלה הוא בעצם בונה בנו, משחרר אותנו, נותן לנו שמות חדשים. כן, אנחנו בדיוק עכשיו נמצאים ביום ההילולה של הבבא סאלי. יש, אתם יודעים, בשנת תש"ל, בשנה שנולדתי, בחודש אלול, אז אש"ף התחיל לעשות פרעות בירדן ופרעות בכל העולם. הוא חטף שלושה מטוסים, שבאחד המטוסים היה את יצחק קוטנר, הפחד יצחק, הוא קרוב משפחה של הרב לצהל, תלמיד חכם ענק, והוא היה בין החטופים שם במטוס שנחת בירדן, ואז ככה באמת באו וביקשו להתיר חמש שמיים, באו להרבה צדיקים, יש הרבה גדולים שהתפללו, ואז הרב שמואל אליהו מספר בשם אביו הרב מרדכי אליהו, שהם באו אליו, אמרו לו, אתה בקשרים עם הבבא סאלי, אתה יכול לבקש מהבבא סאלי שיתפלל? אז הרב אליהו אומר, מה הבעיה? למה אתם לא באתם לבבא סאלי? למה אתם צריכים אותי? הוא לא באנו אליו, והוא דחה אותנו, לא רצה לדבר איתנו, אנחנו אולי לא הבין אותנו, אותך מבין יותר טוב. אז הוא תפלא מאוד, מה הרב... הבבא סאלי לא רוצה להתפלל ליהודים, אז הוא הלך לבבא סאלי ופתח את הנושא הזה. הוא אומר, כן, באו אליי בקשה מאוד מוזרה, יש שם במטוס 100 חטופים יהודים והם ביקשו שאני אתפלל על אדם צדיק גדול ככל שיהיה, רק על צדיק אחד. ככה לא מתפללים, ככה לא מבקשים בקשה רק על מישהו פרטי אחד. הסיפור הסוף היה שבאמת הבבא סאלי בסוף כן התפלל על כל החטופים. אם אתם יודעים, עד היום זה נקרא סמטבר השחור, באותו זה, פתאום אחר כך ירדן כל כך הרגישה שהאש"ף עושה לה כאלה פדיחות, אז עשו שם מלחמה קשה, הירדנים עצמם מול אש"ף, ואש"ף מיוזמתם שחררו את כל החטופים, כי לא רצו להסתבך יותר מהירדנים, אז זכותו של הבבא סאלי שכל הצדיקים תגן עלינו, אבל יותר מה שעתיתי לומר זה זכותם של ישראל תגן עלינו, כי בדיוק אנחנו עוברים ספר בראשית, שזה ספר של פרטים, לספר שמות שעוברים לקומת חיים חדשה, וזה בעצם פרשת שמות. לפעמים האיסורים, לפעמים האנטישמיות הזאת, מזכירים לנו שיש לנו גם שם כללי, שיש לזה קומת חיים חדשה, שיש זה עומק חדש שאותה אנחנו מבינים לבנות בעולם. אבל זה פרשת שמות. בא פרשת ועירה, וכל פרשת ועירה, היא אחרי שהתפוררו השמות, היא משיבה את השמות מחדש, קצת משמעות יותר חיובית ממה שאנחנו לצערנו רגילים החודשים הקרובים לשמוע. הותר לפרסום, אבל עכשיו הותר לפרסום השמות במשמעות גדולה, במשמעות חיובית. גם הקדושי אלו שאנחנו מפגשים איתם, גם הם באמת מעלים ורואים אותנו לקומה אחרת לגמרי, אבל פתאום בפרשה בשני, אם אתם זוכרים, פתאום חוזרים לפרט את כל הנכדים שבפרשת שמות לא פרטו אותם, הם חוזרים להתפרט, ופתאום אנחנו מבינים שיש כאן את יוחבת ואת אמרם, הוא משה ואהרון, זה אלה שבפרשה הקודמת לא הבנו לעיניים קשורים, פתאום עכשיו כל הקשרים הולכים מתבהרים, גם לקדוש ברוך הוא פתאום יש שם חדש, ושמי י' כ' ו' כ' לא נודעתי להם, אומר הקדוש ברוך הוא למשה, אומר הקדוש ברוך הוא, הסיפור האמיתי כאן שאם אתה קצת ממתין בסבלנות ולא מחפש את המיידיות, אלא את התהליכיות שקורית כאן, אז זה מה שהקדוש ברוך הוא אומר בתחילת הפרשה. יש כאן שם חדש של הקדוש ברוך הוא שמופיע בעולם, שם של יוד כבבקי, שכמו שהפסוקים אחר כך אומרים, שהוצאתי וגאלתי ולקחתי והבאתי אתכם, אנחנו לא רק באים לחבות את השריפה שנקראת פרו, לחבות את השריפה שנקראת חמאס, לטפל בכל מיני בעוד נקודתיות, אלא הקדוש ברוך הוא כאן רוקם דבר הרבה יותר גדול, מהלך הרבה יותר עמוק, הרבה יותר פנימי, אותו הקדוש ברוך הוא לאט לאט הולך ובונה בסתר המדרגה. ולפעמים מה שנראה לנו, שככל שהגאולה מתקדמת יש יותר סיבוכים, לפעמים אנחנו פשוט לא מבינים את המציאות בצורה נכונה. הגאולה לא שיש איסורים, אלא בגלל שהגאולה מתקדמת יש איסורים. הרי כל ספר שמות, אם אתם זוכרים, הפרק הראשון הוא, קוראים אותו בבזיזות, אז חושבים שהפרק שהנושא שלו הוא תחילת הגלות, כן? תחילת השיבות, כל גזרות פרעה, ככה קוראים את פרק א' בספר שמות במרוצה, זה מה שנראה הניגון הפשוט שעולה שם. אבל מי שקורא זה לאט רואה בדיוק הפוך. לפני שכתוב כל גזרות פרעה, כתוב ובני ישראל פרעו וישרצו והרבו מאוד מאוד ותבלעת אותם. ואז ישר אחרי הפסוק החיובי הזה שמתאר שעם ישראל הולך וצומח, הולך וגודל, אז פתאום יש את הפסוק, והיה כמלך חדש אשר לא ידע את עושה, ואומר, הנה עם ישראל רב עצום ממנו. אני, סליחה שאני אומר, אבל בשאלה מפורסמת ששאלים הילדים מי התחיל, צריכים לומר בכנות, לא פרו התחיל, אנחנו התחלנו. עם ישראל צמח, עם ישראל רבבה כצמח השדה נתתיך, עם ישראל גדל וצמח, אז הדבר הזה מעורר נוגדנים אצל הרשעים שפתאום מרגישים שעם ישראל צומח, והפסוקים משיכים לתאר, שאחרי הגזרה שהוא גזר עליהם, זה לא עזר לו כלום, וכאשר יענו אותו, כן ירבה וכן יפרוץ, ועל מלא הוא בא עם גזרה יותר חדשה, וגוזר להשאיר את הילד, כן, עם בנו ועמיתן אותו, והפסוקים אומרים שגם זה לא הולך לו, כן, שכמו שהפסוק אומר, ואיתם כמיהם ילדות, וירא והם יצאו מאוד, שכמה שהוא גוזר יותר גזרות רעות, המילדות שכל עניין לגלל את עם ישראל, הן דווקא הולכות ומתעצבות מאוד. בעצם כל פרק א' הוא פרק שצריכים לקרוא אותו נכון. ואת כל האיסורים, שככל שיש יותר איסורים, זה בעצם אומר שבצורה עמוקה פנימית, עם ישראל הולך וגדל, עם ישראל הולך וצומח. והרשעה לא יכולה לעמוד מנגד אל מול הדבר הזה, היא מרגישה שהיא בשעותי האחרונות, היא מרגישה שיש כאן איזה משהו גדול שעולה וצומח, אז היא לכאורה את כל הרוע שלה היא משחררת על עם ישראל, אבל בעצם בצורה עמוקה פנימית יש כאן משהו גדול שעולה וצומח. אחד מהפסוקים החשובים ביותר בפרשה הקודמת, שמבחינה היסטורית הוא גם תופס את הנצח הכי משמעותי מבחינה היסטורית, מבחינה כמותית היסטורית, פרשה קודמת הוא פסוק שנראה בעינינו זניח מאוד. באמצע פרשת שמות היה פסוק ש ומשה היה רואה את צאן יתרו חותנו כהן משה כהן מדיין וינהג את הצאן אחר המדבר ויבוא אל האורכים חורבה. זה נראה לנו פסוק צדדי שולי שמדבר על זה שמשה תוך כדי שהיה במדיין היה רועה צאן. אבל אם עושים את החשבון של הפסוקים ואת החשבון של הזמנים, כמו שהזכרתי מקודם, הפסוקים לפני כן דיברו שמשה בורח ממצרים למדיין. זה היה לפי חז"ל או שהיה בגיל 13 או שהיה בגיל 20. הפסוק הבא שפתאום הוא רואה את הסנה זה שמשה נמצא בגיל 80. בעצם יש איזה 60 לפחות, אם לא 66 שנים אלומות שמרוכזות בפסוק שמשה היה רואה את צאן יתרו חותן כהן, שיש כאן משהו שכלפי חוץ הכל נראה תקוע, הכל נראה שלא מתקדם, אבל יש כאן מנהיגות שמתחת לפני השטח לאט לאט הולכת ונבנית. פסוקים צמודים לזה כתוב, והיא בימים הרבים מהם, וכמו שאנחנו מבינים שימים הרבים זה בעצם איזה 60 שנה, והיה מפלך מצרים והנחו בני ישראל מן עבודה וזעקו וטל שבתם אלוקים. וכל המפרשים שואלים, אם מת מלך מצרים, אז למה עם ישראל נאנח מן עבודה? חז"ל אומרים שהוא לא מת מלך מצרים, אלא הוא היה חולה, היה לו איזה צרת, וטבע כדי להתרפא מן הצרת שישחטו את ילדי ישראל. המהר"ל מסביר שבצורה עמוקה זה בא לומר, יש איזו תקופה מסוימת שבה אתה כלפי חוץ רואה שהצרות נהיים יותר קשות, שאתה רואה לכאורה את גזירתם, שהם עושים מה שחז"ל יכלו בדמיונם לתאר שהוא שוחט ילדי ישראל, אם היו בשנת השפעת, היה להם תיאורים יותר מצמררים לתאר איזה אירוע גדול קיים בעולם. אבל חז"ל אומרים, זה בעצם ביטוי לזה שוויה מלך מצרים. שהרוע הוא לאט לאט הולך ומת, והוא כאילו כדי להציל את עצמו, הוא חושב שברגע שהוא יילחם בעם ישראל, הוא חושב שבזה הוא ייתן לו את ההישרדות שלו. אבל כמו שאמרתי, מה חולל את כל הדבר הזה? כי בסתר המדרגה יש משה רבנו שהוא לאט לאט צומח כמנהיג. ואגב, לא כתוב וינהג את הצון, אלא וינהג את הצון אחר המדבר. הרבי אלישיב שליצקי, שגם השבוע היה יום פקידתו ופטירתו, היה מדייק מהפסוק הזה, לא וינהג, אלא וינהג, שקודם כל משה רבנו, לפני שהוא מנהיג אחרים, הוא קודם כל מתנהג. מנהיג זה מלשון קודם כל מתנהג, שהוא בעצם בונה בעצמו סדר חיים עמוק, פנימי, בונה את מה שצריך לנות בעצמו, וזהו לאט לאט מחולל קומה חדשה בעולם, והזר הזה שנשתל בספר שמות, לאט לאט מקבל בצורה איטית את המזון, את המינרלים, את הכוחות הגדולים כמעט כמעט, שהולכים לאט לאט ומצמיחים אותו ומבילים אותו לקומת חיים גדולה. אנחנו צריכים רק במעמד מוסגר לזכור בשעות של מלחמות, יש בדיוק השבוע פגשתי את הרב שחר בוצדה, כמו אתם מכירים, הוא בוכסק, הוא רב של הגרעין התורני באופקים, שבשמחת תורה הוא שמע יריות, והוא ביוזמתו הראשון שיצא החוצה, וממש ראה כל מיני אנשים ואסף אותם וארגן אותם ממש כמו בצבא לכיתה ולמחלקה, וממש היה שם באמת כאב גדול, אבל אחרי הכל אומרים שהאופקים זה היה קרב שנגמר הכי מהר, כי פשוט כולם, הוא אמר, מתאר את זה כל מיני אנשים, שאתה מזמן את כל מיני חבר'ה כאלה שהיית חושב שהם מנותקים לגמרי מבחינת הקשר שלהם לערכים, כל מיני כאלה, איך הם התמסרו, איך הגיע לה פתאום איזה מישהו כזה שהוא עוד פעם נראה כזה מהנוער השוליים הזה, שאומר לו, אני לא יודע להילחם, אבל עברתי קורס מדה, אני עכשיו החובש. בקיצור, הייתה שם ישועה גדולה מאוד, ועם כל באמת הכאב הגדול שהיה שם, והרב שחר נפצע ברגל שלו, כמה יריות ברגל, שגם תוך כדי הוא היה צריך לחבוש את עצמו. אני רק מספר שהוא סיפר חודשיים אחר כך, שהוא עדיין נמצא בשיקום ארוך בבית חולים, פתאום מגיע, היה שם בפיזיותרפיה, נוסע ככה בתרגילי כושר כאלה שקצת לאט לאט הזיזו את הרגל הזה שלו, וכל תזוזה קטנה זה כאבים נוראים נוראים, אי אפשר לשאר, הוא אומר את הכאבים שאני עובר כאילו, ותוך כדי שעובר את הכאבים פתאום נכנסה אישה עם כיסוי ראש, שהוא קצת חושב שהוא מכיר אותה, לא מכיר אותה, אומרת שלום, אני חגית ריין, כי אני מסובבת עם עודד שטרן ככה בכל מקום אפשרי היום, ואז היא מסתכלת עליו, אומרת, אתה נוסע לאט מדי, תיסע מהר. הוא אומר, אני רציתי לכעוס עליה, את יודעת איזה כאבים אני עובר, מה את מדברת איתי ככה, שאני נוסע לאט מדי. ואז היא אמרה לו, תקשיב, אנחנו עכשיו במלחמה. במלחמה כולנו חייבים לנצח. הניצחון האישי שלך זה ניצחון של כל עם ישראל. אתה תחזור ללכת, עם ישראל חזור ללכת. אתה נתבע ממך, המלחמה שהתחלת אותה בשמחת תורה, אתה ממשיך אותה עכשיו במלחמה האישית שלך. ואני בעצם אומר, בדבר מסוים הזה, להפוך מזרע לעץ, יש הרבה פעולות הירואיות גדולות, נפלאות שעושים. אבל כל הדבר קטן, כל פעולה קטנה שמשה רואה את הצון הקטן שלו, זה לתת עוד מים, עוד מינרלים, זה להפוך את הדבר הקטן לדבר גדול. בשעת מלחמה כל אחד במקום שלו צריך לדעת איך הוא מגדיל ומצמח דברים. אבל אני חוזר למה שאמרתם קודם. התהליכים האלה, כמו שהפסוקים אומרים, כאשר יענו אותו, כן ירבה וכן יפרוץ. חלק מהתהליכים האלה זה שדווקא שמסירים מאיתנו את הצדדים החיצוניים, קורה כאן פעולה הפוכה, כן ירבה וכן יפרוץ. אנחנו נקרא בהפטרה שבוע הבא, שסוף פרשת בו, יש שם הפסוק האחרון של ההפטרה, אתה אל תירא עבדי יעקב, נאום השם, כי איתך אני, כי אשא חלה בכל הגויים אשר הבטיחה שמה, ואותך לא אשא חלה, וישרתיך למשפט, ונקה לא אנקה כאן. יש כאן את הסוד הגדול של האיסורים שעם ישראל עובר. גם ישראל וגם אומות העולם עוברים טלטלות. אצל אומות העולם, שעוברים טלטלות, זה מכלה אותם. כי אצל אומות העולם, כל מה שיש בהם, זה רק את הצדדים החיצוניים. מה זה עם? מה זה מדינה בכל אומה ולשון? זה כלכלה, זה הישרדות, זה משהו כזה שנותן לכל הצדדים החיצוניים שלכם להתקיים. שמשהו שמתערר, אז זה מגיע לכליה. אז כן, בגויים עשה קלה. אצל עם ישראל, הטלטלות האלה, הם יוצרים משהו כואב מאוד. איסורים. איסורים לפעמים זה נראה הרבה יותר כואב. אבל איסורים, זה מראה שיש בתוכנו משהו חי. כמו שחזל אומרים, אין המת מרגיש בחיתוך היזמל. תיקח אדמת, תיתן לו סכין, לא יחב. שעם ישראל כואב, זה אומר שבצורה עמוקה פנימית, עם ישראל חי. יש בו איזה משהו עמוק פנימי. ודווקא אולי אפילו יותר מזה. האיסורים מסייעים לנו להשיל מעלינו את ההסברות החיצוניות של החיים, ונותנים לנקודה עמוקה פנימית לתת לה ללכת לצמוח, ללכת ולהתעורר. אז לכן כאשר יענו אותו, כן יבא וכן יפרוץ. זה אולי מסביר את כל סוד המכות הארוכות שמפוזרות על הפרשה שלנו. הרי כל המכות תופסות בכל פרשיות הגאולה, מפרשת שמות עד פרשת בשלח, נפח לא פרופורציונלי בכלל לכל הסיפור של יציאת מצרים. כי אנחנו הרי תמיד יודעים שבליל הסדר מצווה לספר לילדים ביציאת מצרים. אז אתם זוכרים, יש משהו שאתם מספרים, מה היה ביציאה, מה היה במדבר, לא מספרים לילדים כלום. מה שילדים זוכרים יציאת מצרים, זה רק פרו בפיג'מה באמצע הלילה, ואת התפרדה שברח מתוך הסנדוויץ', ואת האמבטה שהיה מעלי אדם. זה הדבר שנשאר לידים. עכשיו אפשר לומר שטעינו משהו בזה. אבל בתחילת שבוע הבא אנחנו נקרא, בוא אל פרו, כי אני אכבדתי את זול ואל מלן, למען תספר בו זה בנך את אשר התעללתי במצרים, ואת אותתי ששמתי בקרבם, שרואים שבאמת עיקר מה שצריך לספר לבנים, זה את כל הסיפור של המכות, אבל זה לא מובן. תספר על הישועה שאתה בסוף, אולי תספר על השיבוט שהיה לפני כן, אבל לספר כל כך בעריכות בתורה, זה ממש פרשת וירא רובה, ופרשת בו, בסופו של דבר, כולה מדברת על כל המכות שהיו למצרים. הזוהר הקדוש אומר, שכל המכות שבאו על המצרים במצרים, זה בעצם סיפור אחר לגמרי. חז"ל אומרים שכל מכה ומכה הייתה נגועה למצרים ורפו לישראל. המכות האלה הן בצורה עמוקה פנימית, זה לא רק ענישה חיצונית למצרים, אלא הקדוש ברוך הוא נכנס עכשיו למציאות. כמו שהשפת אמת אומר, לפי זכרוני זה כבר מוזכר כבר עוד לפניו, שהעולם נברא בעשרה מאמרות, והעולם צריך לקבל עשרת דיברות. מאמרות זה משהו רוחני כזה, כן? כמו אמירי האילנות, משהו מופשט. דיברות זה כמו דבר, מנהיג, זה משהו כזה שמכוון את המציאות. כדי שעשרה מאמרות יהפכו להיות עשרת הדיברות, אומר שפת אמת, צריך באמצע את עשרת המכות. צריך תהליכים עמוקים, בירורים גדולים, שהמציאות הולכת ועוברת אותן. ובעצם אנחנו מבינים שעשרת המכות האלה הם לא רק תהליך של הנישה, אלא בצורה עמוקה פנימית זה בעצם הכוונה, המגמה של הקדוש ברוך הוא, איזשהו תהליך עמוק, לאט לאט הולך ועודר למציאות. התהליך הזה, כמו שאמרתי, מי שמנוגד אליו, הוא מתפורר, מצרים. מי שמתאים אליו, כמו עם ישראל, הוא נבנה ממנו, זה מצמיח אותו. רפו לישראל, זה יש מדרש מאוד מפורסם, במסכת סנהדרין, שרבי יהושע בן חנניה לפי זכרוני, פוגש את אותו מין. מין, רש"י תמיד אומר, זה נוצרי. שאומר לו, מתי כבר יהיה לכם טוב? ובעצם בציניות, הנוצרים שואלים את עם ישראל, אתם עם הנשפל, אתם עם שכל כך סובל, אי פעם יהיה לכם טוב? אז אמר לו, רבי יהושע בן חנניה נענה לו, ברגע שלכם יהיה רע, לנו יהיה טוב. אז אמר לו, אתה מקלל אותי? אמר לו, לא, מקרא אני דורש, שכתוב, חושך ירסה ארץ וערפה לאומים, וכבוד השם עלייך זרח. שלכם יהיה חושך, לנו יהיה אור. ואז הוא אמר לו, משל למה הדבר דומה? לתרנגול והטלף שהיו מדברים ביניהם. אמר תרנגול הטלף, אני מצפה לבוקר שייתן לי אור, אבל אתה, למה לך לצפות לבוקר? בבוקר אתה תהיה מסולבה מן האור ואתה תמחק לגמרי. שבעצם יש כאן תהליך אחד שקורה של אור, מי שמתאים לו התרנגול מתגדל ממנו, מי שלא מתאים לו נהיה מסולבר ממנו. זה קצת מזכיר לי הגמרא במסכת נדרים אומרת, לעתיד לבוא אין גן עדן לצדיקים ואין גיהנום לרשעים. אל תפרסמו את זה, כי זה כאילו עבדו עלינו, ככה אומרת הגמרא. אלא הקדוש הוא מוציא חמה מן התיקה, צדיקים מתרפים בה, רשעים נכווים בה. אני אגיד את זה במילים יותר פשוטות, כמו שאומרים בחסידות, שלעתיד לבוא אין גן עדן וגיהנום, אלא יש סטנדר עם גמרא בלי שעון. לצדיקים זה הגן עדן הכי גדול, סדר בוקר בלי הפרעות. לרשעים זה הגיהנום הכי גדול. או במילים אחרות, שאדם נפגש עם חמה מן התיקה, מוציא חמה מן התיקה, נפגש עם האמת בצורה הכי גדולה שלה. מי שמתאים לה, מתרפא ממנה. מי שלא מתאים לה, נשרף ממנה. בעצם כל עשרת המכות זה, כמו שהמרן מתאר, זה תהליך שעובר, הרי אם שמתם לב, ממש מהקומות הכי נמוכות של המציאות, דם, שזה קומת המים, אחר כך צפרדע זה החיה שבתוך המים, קינים זה פגיעה באדמה שמעל המים, הרוב זה החיות שעל האדמה, אחר כך דבר זה פגיעה באוויר, ודבר שכין, זה החיות, כל החיידקים שנמצאים בתוך האוויר, אחר כך ברד זה בשמיים, והרבה זה החיות שבשמיים, חושך זה כבר בגלגלים, ובחורות זה בנשמה עצמה, יש כאן סדר אלוקי שהולך שלב על גבי שלב, ומזכך את המציאות ובונה את המציאות שלב על גבי שלב. אולי עכשיו אנחנו קצת מבינים למה הקדוש הוא הכביד את לב פרעה. כן, כי אני הכבדתי את לב ליבו ולב עבדיו. הרי אם פרעה כבר במכה הרביעית כבר מוכן לשלוח את עם ישראל, למה הקדוש הוא לא באותו רגע מוציא את עם ישראל? אבל המכות זה לא רק טכניקה כדי להוציא את עם ישראל, לשחרר את עם ישראל מעול מצרים, אלא המכות זה תהליך עמוק רציני שהמציאות צריכה לעבור. אני לפעמים לא יודע, לא בא בסוד השם, אבל באמת, אני באמת לא מבין, כבר כמה שנים אני לא מבין מה הקדוש הוא עושה, רק אני מבין מאז הקורונה בשנה שעברה המוזרה שהייתה לנו, והשנה הזאת הפילית יותר, אני רק רואה שהקדוש הוא כאן עובד במציאות. אבל אני מרגיש, בעזרת השם מחר, אנחנו כבר נתפוס את סיניאר ואת ידידו, את מוחמד דף, אבל למה הקדוש הוא לא עשה את זה בהתחלה? ואולי הקדוש הוא רצה, תראו איזה דברים ענקים עם ישראל עבר בחודשים האחרונים, איזה כוחות פעיליים פתאום יצאו מעם ישראל. אתה שומע את כל האימהות המיוחדות הגיבורות הענקיות של המלחמה הזאת, את הנשים הגיבורות שבמלחמה הזאת, אתה רואה פתאום כל כך כוחות גדולים עם ישראל כאן, או מה שהקדוש הוא כאן עושה, זה לא רק העיקר, כמו שמשה חשב בסוף פרשה קודמת, רק בואו נפתור את הבעיה של פרעה, אלא יש כאן תהליך גדול שהקדוש הוא עושה, לכן הוא בכוונה מכביד את לב פרעה, ואולי קצת מעכב ככה את הסיפור של החיסול של שתי הרשעים הגדולים האלה, כדי שעם ישראל תוך כדי הדברים, למתיים עובר תהליכים, צומח, נבנת תוך כדי התהליכים האלה, זה בעצם הכבדת הלב הזאת. אגב, בפרשת השבוע יש משהו מאוד מוזר, כי תמיד פרעה פתאום נכנס, אומר למשה, עתיר אליי, תתפלל. עכשיו רואים שמשה לוקח את הדבר הזה ברצינות, כתוב גם, אני, מה זה איך? למתי עתיר לך, אבל בואו אני רק, למשל אני אביא רק כדוגמה, אבל זה ממש בכל הפרשה, למשל בסוף הפרשה שלנו, ויצא משה מעם פרעה את העיר, ויפרוס כפיו אל השם, וחדלו הקולות. מה משה התפלל באותם רגעים? הייתי רוצה להיות זבוב להקשיב מה בדיוק התפילה שלו הייתה. מה, הקדוש הוא תעצור לפרעה, תעציל, מה, כאילו רואים שמכל הלב, תראו את כל הפסוקים כאן, שמכל הלב משה מתפלל, על מה הוא מתפלל? להציל את פרעה? או שזה רק מחייך וצחוק, הכל בכאילו, והקדוש הוא בוא נעבור לשלב הבא? או שמשה מבין שכל מה שהמציאות עוברת, זה בא לבנות בעם ישראל. זה בעצם בסוף בא לעורר אותנו, בא לגדל אותנו, בא להצמיח בנו קומות חיים חדשים. ושעם ישראל ילמד את ה... ולומד בעם ישראל בצורה מדהימה עובר כל כך תהליכים ענקיים בחודשים הקרובים, האחרונים, איזה תהליכים גדולים של צמיחה עם ישראל עובר, אבל זה בדיוק השמיעין את קולך. כל המלחמות, ידעו לכם בכלל, מלחמות בעולם, לא מבחינה היסטורית, לא תמיד מלחמות אחרי המלחמה, היה איזה שינוי עובדתי. מלחמת שלום הגליל, לפני ואחרי, היה איזה שינוי משמעותי. מלחמת יום כיפור, בסוף חזרנו לאותם עמדות שהיינו מקודם. ואנשים יכולים לחשוב שמלחמה כזאת שאין בה תוצאות מעשיות, היא לכאורה מיותרת. אבל אם תראו טוב, כל מלחמות ישראל שינו את הנפש של עם ישראל, שמו אותה במקום אחר לגמרי. עם ישראל, אחרי מלחמת ששת הימים, אחרי מלחמת יום כיפור, אחרי כל מלחמה, כל המבנה הפסיכולוגיה שלו היה אחר לגמרי. בטח כולכם זוכרים מלחמת לבנון השנייה, שבאמת הייתה מלחמה מוזרה והזויה, אבל זה ברור שעם ישראל אחר כך השתנה, ובטח המלחמה הזאת היא תהליכים אמיתיים שעם ישראל עובר, זה איך הדברים האלה בונים אותנו, איך הם מגדילים אותנו, איך הם שמים אותנו בקומה חדשה, בקומה יותר גדולה. אבל אני לא יכול לסיים, לומר את הדברים האלה, ולהשאיר את משה חייב ותור כל הסיפור הזה. כי בעצם את משה, לכאורה לפי פשט הפסוקים, יצא קצת, כן, שפרשה הקודמת היה קצר סבלנות, והקדוש הוא אומר לו, תמתין, החתם סופר מסביר את כל הפסוקים אחרת לגמרי. הרי חז"ל, בתחילת פרשת וארא, ויאמר השם, סליחה, וירא, וידבר אלוקים אל משה, ויאמר אליו אני השם. אז וידבר אלוקים, אלוקים זה תמיד מידת הדין. ויאמר אליו אני השם, זה מידת הרחמים. חז"ל אומרים שבהתחלה הקדוש הוא דיבר איתו בדין, כאילו על זה שהוא יראה רחמיותיו, ואז הקדוש הוא הפך את הדין לרחמים. אומר חתם סופר, שמשה רבנו, שאמר את הביטויים הקשים האלה, מאז באתי אל פרעה לדבר בשמך, לא עשה את זה בשביל עצמו. עשה את זה, הלשון של החתם סופר, השליך את עצמו למען עם ישראל. הוא אמר, אני עכשיו מדבר בצורה מאוד אולי של עזות, חוצפנית לכאורה כלפי שמעיה, אבל אני בא להציל את עם ישראל, ואני בעצם עולה ולמחות אומר, זה נכון שיש כאן תהליכים גדולים שעם ישראל עובר, אבל עם ישראל מבפנים, הוא כבר בשל לגמרי לתוך הדבר המסוים הזה. ובעצם משה רבנו, למרות שכלפי חוץ נתן למידת הדין, כאילו לפגוע בו, לערער אחר מידותיי, זה בעצם מידה, מידה שהקדוש ברוך הוא זה מידת הדין, זה הצד המדוד. והוא אומר, אני רוצה הקדוש ברוך הוא שיגולו רחמך על מידותיך, ותתנהג בעיניך לפנים משרת הדין. כי הוא בא, השליך את עצמו לעם ישראל, בדיוק כמו שמשה בחטא העגל, שהקדוש ברוך הוא אמר לו, שהוא ימחה אותם מעשות אלוקי גדול, אומר לו, מכן הנה מסכבר שכתבת, אין דבר כזה, אני משליך את עצמי למען עם ישראל. אומר, שהקדוש הוא לכן בהתחלה כביכול מלאכי השרת, מלאכי הדין באו וכעסו, תראה איך משה מתנהג, אבל הקדוש אומר, אני השם מלא רחמים, ותדע לך, ככה אומר לך אתה סופר, שמה שלא נתגלתי לעבוד, אני מתגלה עכשיו לך, שמי השם לא נדעתי לעבוד, אבל לך, שאתה מוכן להשליך את עצמך, למסור את עצמך, להיות למען עם ישראל, אז עכשיו בזכות זה תגלה, וכמה אנחנו צריכים בתקופות המיוחדות האלה לדבר בשבחם של ישראל. קל מאוד לתפוס את נקודות החולשה, קל מאוד להיות ביקורתי ולראות כל מיני דברים שמים שהם יכולים ככה חלילה חלילה להחזיר אותנו אחורה. אבל מה שהקדוש הוא רוצה מאיתנו לברגים אלה, השמיעני את קולך, להאמין בגודל של עם ישראל, להאמין בעוצמות הגדולות שקמות בעם ישראל, להאמין בטוב הגדול שקם בעם ישראל, וכמו שאני עוד פעם אומר, אתה שומע את איריס חיים, האמא של החטוף, כן, שנהרג, איזה גבורה יש לה. אתה שומע את כל האלמנות, באיזה צורה גדולה אתם מדברים, אתה שומע, אבל ברוך השם, למה לדבר? אתה שומע גם את הנשים החיות, אני בדיוק שבוע שעבר, אני לא אגיד את השם, אני חושב שאתם מכירים, משפחה מפורסמת בישראל, שהבעל היה כבר 80 ימים, לא הגיע הביתה, הוא מצא איזה קומבינה, כי הוא ידע שכבר בבית הילדים חכים לו, מצא איזה מישהו שיחליף אותו לצאת לשבת מעזה, ובדרך הוא מתקשר בשמחה לאשתו ומספר לה, אני בדרך הביתה. אז אשתו, אני פשוט, אני מנוע מגיע את השם, את עושה אשתו, שומעת, שקט, אומרת, מה? כבר כבשנו את כל עזה? נגמרה מלחמה? מה אתה חוזר הביתה? אבל אני אומר, זה סיפור אולי חריג, אבל הוא מיד לשקף, אנחנו הרוח של עם ישראל היא בסוף, והרוח של העורף היא זאת שמנצחת קרבות. אני עוד פעם, אני נער הייתי גם זקנתי, לא הייתי במלחמת ששת הימים, אבל אני זוכר במלחמת יום כיפור הייתי עדיין ילד קטן, איזה דיכאון קשה היה, עבר עם ישראל, אחר כך אפשר לראות את זה בכל השירים שכתבו אחרי מלחמת יום כיפור, מלחמת שלום הגליל, אני ממש זוכר כבר בתור נער, איך תמיד במלחמה, כל הרוג נוסף שהיה, מנחם בגין תמיד הייתי לומד בבית ספר ליד בית ראש הממשלה, היה שם שינו את המספר של הרוגים, כל יום 200, 215 פרטו, והדבר המסם הזה גרם, אחר כך גם, אתם זוכרים אחר כך, כבר יותר מוכרת 400, גרם לזה שעם ישראל פשוט לאכל יותר. פעם מספר אבחנן פורט, שהוא שאל את רבין, למה הוא התחיל את כל הסכמי אוסלו? אמר לו, אני מאוד רוצה להיות כמוך, אבל עם ישראל לא בשל למלחמות ארוכות, זה כבר לא הדור שהיה פעם. ואני אומר, מי יגלה אפר מעיניך, יצחק רבין, תראה איזה דור גדול, איזה דור עוצמתי, איזה דור שכולנו התייאשנו מהדור הפלאפונים האלה, איזה עוצמות אדירות יש לעם ישראל, איזה עוצמות גדולות יש להורים שלהם, שהסברו, אין ספק, שהכוחות הגדולים האלה הם אלה שותים לעם ישראל את אורך הרוח, הם אלה שותים לעם ישראל את הגבורה, את ההתגברות ואת ההתבגרות על כל התהליכים שנמצאים סביב, ורק מה שצריך זה להאמין בזרע הזה שהולך וצומח. אנחנו נמצאים עכשיו בפתח, התחלנו השבוע את חודש שבט. חודש שבט זה חודש שאנחנו יודעים שהוא אחד מארבע ראשי שנים, הוא חודש שבט. חודש שבט זה ראש השנה מוזר, לקרוא לו ראש השנה. כי זה באמצע החורף, זה לא משהו שמתחילת האביב, בתחילת הסתיו, באמצע החורף, עם אחד כלפי חוץ לא מרגיש שקורה כאן משהו. אבל בפנים קורה הרבה, כמו שרש"י אומר, השרף עולה באילנות, יש איזה תהליך פנימי שהולך וקורה. לכל חודש יש לו את האות המיוחדת שלו, ככה כתוב בספר יצירה. והאות המיוחדת של חודש שבט זה האות צדיק. צדיק, חז"ל אומרים שיש חמישה גואלים שהיו לעם ישראל, שהם כנגד אותיות הסופיות, מם נון צדיק פי כף, שאברהם אבינו זה כנגד האות מם, כנגד האות צריכה כף, לך לך, ויצחק זה כנגד האות מם, כי עצמת ממנו, וכו' וכו', והגואל האחרון זה כנגד האות צדיק. איש צמח ומתחתיו יצמח, זה בדיוק הגרעין הזה שנשתל באדמה, שכלפי חוץ אתה לא רואה מה קורה כאן, אבל מתחתיו יש איזושהי צמיחה, כמו שאמרנו, השרף הזה שעולה בראשי אילנות, הוא זה שלאט לאט בסתר מדרגה הולך וצומח והולך ומגדל דברים חדשים. אגב, פעם ראשונה שהוזכר חודש שבט בתנ"ך, זה בתחילת ספר דברים, והיא ב-12 לחודש, ב-1 לחודש, ה-12 לחודש זה חודש 11 חודש שבט, הועיל משה באר את התורה הזאת לאמור. כי בעצם באר יש את המים, גשם שמגיע למעלה, יערוב כמטר לקחי, אבל יש את מה שבא מלמטה, לכן גם המזל של חודש שבט לחודש תלי, זה מה שבא מעם עצמו, זה ההתערותא דלתתא שצומחת מתוך עם ישראל, שהיא בעצם לא מחכים לשפע שבו מלמעלה, אלא מעוררים את כל התנועה הזאת מלמטה. ומה? הואיל משה באר את התורה הזאת, איזה ביאור נתן משה לתורה, זה מאוד מסקרן, אנחנו יודעים מה רש"י מפרש בתורה, מה אבן עזרא, אבל משה גם יש לו פירוש. מה הפירוש של משה לתורה? רב לכם שבט בהר הזה, פנו לכם אל הר אמון כל שכניו. התורה צריכה להתגלות בארץ ישראל, צריכה להתגלות דרך החיים עצמם. זה האור המיוחד הזה של חודש שבט, של תהליכים כזה שצומחים לאט לאט בסתר מדרגה מלמטה. ואתם יודעים, לפי זכרוני, המהר"ל אומר את זה, הרי המכות בצורה מוזרה הופסקו כאן בפרשת וירא בסוף מכת שכין, נכון? לא, ברד, סליחה. הרבה חושך ובכורות פרשה הבאה. למה זה הפסיק באמצע? אנחנו יודעים שהמכות מחולקות לעדש, דצח ואחר. אז היה צריך להפסיק באיזשהו אמצע סדר. למה הם הפסיקו בין מכת ברד לבין מכת הרבה? אבל ממכת הרבה רואים שהניסוח של המצרים הוא של כבר נכנעו. הטרם תדע, ככה אומרים מכת הרבה, אומרים אנשי מצרים לפרו, הטרם תדע כי עבדה מצרים. ומכת חושך זה כבר עם ישראל כבר כבר בעצם הולך ובונה את עצמו ולוקח שלה ישם מרועותיה, ובכל זה כבר המוות הסופי. אומר המהר"ל, כמו יש שבע, כמו שבקבלה יש שבע מידות שהן קשורות לעולם הזה, חסד, גבורה, תפארת, אבל יש את החוכמה, בינה ודעת, שהם קשורים למדרגות הרוחניות האציליות. אז יש את שבע המכות שמנהיגות, שעדיין אנחנו נמצאים במקום החיצוני של הדברים. אבל המכות הבאות הן מכות שמחסלות את מצרים. עכשיו, מתי יהיו המכות האחרונות האלה? כל מכה הייתה חודש. אז בכורות הייתה בחודש ניסן. חושך היה בחודש אדר. שבט היה את מכת הרבה, את מכת הרבה, ובמילים אחרות, חודש שבט זה חודש כזה שבו השנה מתחילה מחדש והחיים מתחילים מחדש, בעזרת השם שנזכה שבחודש שבט שנתבשר בשורות טובות, שנזכה בעזרת השם שאת כל מה שזרענו עמוק עמוק בכל התקופה הזאת הקשה, הפעילית, הלא מובנת, אבל שבעזרת השם נזכה ממש עוד השבוע לראות את הפירות המתוקים שיצמחו לעם ישראל, בעזרת השם, כל טוב.